קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 11 ב-50 לשעה 12 ו-20 לפי השעון העולמי, על גלים קצרים 19 מטרים בתדר של 15-150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי, על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי, על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro, וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 10 במאי 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ישראל כידוע מתקשה לבנות ולספק את צורכי האוכלוסייה. עם זאת, התקיים באחרונה דיון על שילוב חברות בנייה ותעשיות בנייה ישראליות בשיקום אוקראינה. האוקראינים מעריכים כי היקף הנזק למבנים ולתשתיות חצה את הרף של 10 מיליון. אבל לא ברור מהיכן יגיע המימון לשיקום המדינה, שיש מי שמעריכים שלא תחזור כמו שהייתה בתום המלחמה. מתברר כי נציגי ענף הבנייה האוקראיני פנו לישראל והציגו כמה נושאים שבהם הם זקוקים לעזרה. הריסה מקצועית ומסודרת של שעריות מבנים ותשתיות, מחזור חומרי בנייה לשימוש חוזר, הפעלת ציוד מכני הנדסי מתקדם, בנייה מתועסת, הקמת תשתיות תחבורה ותשתיות עירוניות מכל הסוגים והתחדשות עירונית. נשיא התאחדות הקבלנים של אוקראינה סיפר על היקף הנזקים שנגרמו עד כה לתשתיות, ואמר יש השלכות דרמטיות של המלחמה על התשתיות באוקראינה. 15,000 של כלבישים נפגעו או נהרסו חלקית, וכן כ-5,000 מסילות רכבת, 350 גשרים, קרוב ל-2,000 בנייני מגורים, מחציתם רבי קומות, קרוב ל-400 בתי ספר ו-50 בתי חולים. מאזינים יקרים, בהתאחדות הקבלנים של אוקראינה מעריכים כי המדינה תצטרך קרוב ל-100 מיליארד דולר לשיקום הנזקים שנגרמו עד כה. שיקום הכבישים והקשרים יעלה כ-50 מיליארד דולר, כדי לשקם את בנייני המקורים נצטרך עוד כ-30 מיליארד דולר, ולתשתיות מדינה שונות עוד כ-10 מיליארד דולר. הגורם האוקראיני אמר כי התאחדות הקבלנים של אוקראינה פנתה ל-30 מדינות בארגון התאחדות הקבלנים של אירופה וגם פנתה לישראל. לאור זאת, נשיא התאחדות הקבלנים בישראל אמר כי עבור ישראל מדובר בהזדמנות עסקית חשובה, הכל על בסיס כספי, אין כאן התנדבות. יש כאן הזדמנות עסקית לא רעה מצד אחד, מצד שני ישראל נכנסת כאן מתחת אלונקה ותורמת את החלק שלה. נביא אנחנו את הניהול ואת הידע, העבודה הפיזית תתבצע על ידי העובדים האוקראינים. אך טוב להזכיר את דבריו של מנכ״ל התאחדות הקבלנים אמנון מרחב לפני כמה חודשים בדבר האתגר שעומד לפתחה של הממשלה בתחום הבינוי והתשתיות בישראל, כאשר ציין למחסור בנוגע לדירות בין 180 אלף יחידות דיור בישראל. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי קיבל אתמול המון פועלים איראנים לרגל יום הפועלים הבינלאומי. הנשיא אברהים רئيسي אמר כי החששות שהיו לגבי המלאי של הצרכים הבסיסיים בתחילת עידן הממשלה הנוכחית הוטבגוגו. שר הכלכלה והאוצר אומר כי רפורמת הסבזוד הממשלתית מצמצמת את הפערים בין המעמדות השונים. ודובר הממשלה האיראנית אומר כי יסוד הצלחת תוכנית הסבסוד הממשלתית טמון ברצינות ונחישות הממשלה ונענות הציבור והאזרחים האיראנים. דובר משרד החוץ אומר כי הסיכויים עדיין קיימים ביחס למסע ומתן בוויינה לביטול האמברגו נגד איראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיין אמר כי לא מקובל על איראן שטורקיה תעשה מהלכים בתחום בניית סחרים בצורה שתשפיע ותכביד על הציבור באיראן ובאזור. ארגון הנג'באء בדר עיראק ועיראק עם אצבע על ההדק מוכנים להיכנס לפלסטין. החדשות במלואן מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי קיבל אתמול המון פועלים איראנים לרגל יום הפועלים הבינלאומי ושביח את מסירותם שמנעה את השגת השאיפות של כוחות היוהרה העולמית לשתק את הייצור במדינה. המנהיג אמר כי אנו מודים לפועלים היקרים ומשקים את ידיהם בהתאם לסונה של הנביא האציל עליו השלום. אנו רוצים שערך העבודה יעוגן בחברה, כי לעבודה ערך בדת האסלאם. עוד אמר כי הפועלים היו חלוצים בהתמודדות עם מדיניות האויב לשתק את הייצור במדינה, ובכך הפועלים הם עמוד השדרה הבסיסי של הייצור. כבוד מנהיג המהפכה, אייתולה סייד עלי חמינאי הוסיף, כי מאז ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן, הוכיחו הפועלים כי המניעים הלאומיים שלהם מתקדמים בכל התחומים, כולל הצבאיים, הכלכליים והפוליטיים. למשל, במישור הצבאי 14,000 פועלים נפלו חלל במהלך תקופת ההגנה הקדושה. נשיא הרפובליקה האסלאמית באיראן אברהים ראיסי אמר כי החששות שהיו לגבי המלאי של הצרכים הבסיסיים בתחילת עידן הממשלה הנוכחית התפוגגו והאזרחים לא צריכים לחוש בדאגה בהקשר הזה. הנשיא ראיסי התייחס לצעדי הממשלה ביחס לקורונה ואמר כי כשהממשלה נכנסה לתפקידה מספר המתים עמד על 700 איש ביום. אך כיום מספרם ירד ל7 מקרי מוות. הנשיא ראיסי שביח את מאמצי הצוותים הרפואיים ואת שיתוף הפעולה מצד האזרחים בכל הקשור להתמודדות עם הקורונה ואמר כי פתיחתם מחדש של בתי הספר והאוניברסיטאות היא פרי של המאמצים ושיתוף הפעולה הזה. הנשיא הוסיף כי בברכת הברוך הוא, שיתוף הפעולה היה טוב בין התלמידים, משפחותיהם, הצוותים החינוכיים, הפרופסורים באוניברסיטאות. מה עוד? התחדשו הנסיעות במהלך חופשת הנורוז, לאחר שהממשלה הצליחה להגן על חיי האזרחים. לגבי הגרעין התקציבי אמר הנשיא כי הממשלה הצליחה להתגבר על הגרעון התקציבי שהסתכם ב-450 טריליון תומן, ועל אף שהיו מי שאמרו כי האינפלציה תעלה מ-40% ל-60%, הממשלה הצליחה לשלוט באינפלציה ולהוביל אותה במסלול של ירידה. שר הכלכלה והאוצר אחסן חנדוזי אמר כי תוכנית הסבסוד הממשלתית מצמצמת את הפערים הכלכליים בחברה. בהודעה מאתמול חנדוזי הביע תקווה שהמדיניות הזאת שנחשבת לאחד הצעדים הקשים ביותר בשנה הראשונה של הממשלה תניב פירות בשתי השנים הבאות, והסביר כי כבר התחיל תהליך הפקדת הסבסוד לזכאים לו, תוך הדגשה כי המידע הנוגע למשפחות נאסף במשרד העבודה, ועל בסיס זה ניתן לסווג את השכבות של החברה. שר הכלכלה הוסיף כי הממשלה השלימה את תהליך סיווג השכבות בידי כנות רבה לקבוע את הנכללים במעמד הנמוך והנזקקים ביותר והמעמד הפינוני, כאשר מספר הזכאים בשתי השכבות האלה עמד על כ-77 מיליון איש. דובר הממשלה האיראנית עלי בהדרי ג'הרומי אמר כי סוד הצלחת תוכנית הסבסוד הממשלתית תמון ברצינות ונחישות הממשלה ובנענות בני העם האיראני. הוא הוסיף בציוץ בטוויטר כי הנשיא אברהים ראיסי הסביר לעם בשקיפות בדוח החמישי שלו את הממדים הפופולריים של תוכנית הסבסוד וחלוקה שוויונית של הסבסוד הממשלתי. דובר הממשלה אמר כי סוד הצלחת התוכנית תמון ברצינות ונחישות הממשלה ובנענות ציבור האזרחים. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה אמר כי הסיכויים עדיין קיימים ביחס למסע ומתן בוויינה לביטול האמברגו נגד איראן, והוסיף כי הגעה להסכם תלויה בהחלטה של וושינגטון שגנבה את נכסי העם האיראני ועליה להחזיר אותם. חטיב זאדה חזר ואמר כי איראן לא תסכים לאף מנגנון שימנע ממנה להפיק תועלת מהסכם הגרעין, וציין לביקור של מתאם המסע ומתן האירופי אנריקה מורה בטהרן ביום שלישי. היום, וכאשר אמר כי הביקור הוא עדות לכך שהמסע ומתן מתקדם בדרך הנכונה. חטיב זאדה אמר כי ביקורו של מורה בטהרן ושיחת הטלפון של ג'וזף פורל מצביעים על כך שדרך המסע ומתן סלולה כרגע, אך יש להדגיש גם שיש לשמור על הזכויות של איראן בהסכם הגרעין, ולא נסכים להמשך הלחצים המקסימליים שהטיל טראמפ לחסל את ההסכם, אמר עבדלהיאן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדלהיאן אמר כי לא מקובל על איראן שטורקיה תעשה מהלכים בתחום בניית סחרים בצורה שתשביע ותכביד על הציבור באיראן ובאזור. שר החוץ אמר את הדברים בישיבת מועצת השורה האסלאמית היום בתגובה לשאלה של נציג העיר מהבד. יש לציין כי פעילות טורקיה בתחום בניית הסחרים הובילה להפחתת כמות המים שנכנסים לאיראן ולבעיות אצל הציבור באיראן ובאזור. שר החוץ הוסיף כי נפגש שלושה פעמים עם עמיתו הטורקי וביקש ממנו לבטל לטבל בנושא בניית הסחרים על נהר ארס שבצפון איראן. שר החוץ אמר עוד כי אין אף הסכם דו צדדי בין איראן לטורקיה בתחום זה, אך סוכם על הקמת ועדת גבול משותפת בין שתי המדינות. במסגרת זו משלחת איראנית ראשונה ביקרה בטורקיה, ובקרוב משלחת טורקית תבקר באיראן. מזכ"ל תנועת ההתקוממות של נוג'באء בעיראק הוציא הודעה לרגל יום השנה למלחמת סייף אל-קודס, והדגיש כי התנועה העיראקית מוכנה לסייע ללוחמים הפלסטינים בכל התחומים, כולל אספקת נשק, מודיעין ולוגיסטיקה. המזכ"ל שייח' אכרם אל-כעבי הדגיש כי כוחות התנועה מוכנים להיכנס לפלסטין להילחם כתף אל כתף עם הלוחמים הפלסטינים בהגנה על מסגד אל-אקצא ונגד הכיבוש, ובשביל זה רק מחכים למילה מפי המפקדים הפלסטינים. מזכ"ל התנועה נוג'באء חזר על ההתנגדות לנרמול יחסים עם הישות הישראלית והדגיש כי עיראק תהפוך לבית קברות לנרמול עם הציונים. מטוס שעמד להמריא מנמל התעופה בתל אביב לטורקיה הוחזר לטרמינל לאחר שתמונה של התרסקות מטוסים הופיעה בטלפונים של הנוסעים על סיפון המטוס. הטיסה התעכבה עד לבירור הנסיבות, והתקרית אירעה בזמן שהמטוס מחברת אנדוליה ג'ט, חברה בת של טורקיש איירליינס, היה בדרכו מהשרביל לעמדת המראה. הקברניט של המטוס מדגם בוינג 737 החליט להחזיר 160 נוסעים לטרמינל. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו על ביקורו של בשאר אסד בטהרן וסדר חדש באזור ובעולם. ביקורו של נשיא סוריה בשאר אסד בטהרן קיבל הד בתקשורת האיראנית והבינלאומית. אתר הפרשנות משרק ניוז פרסם ראיון עם הפרשן ג'אפר קנאד באשי שהתייחס לדברי מנהיג המהפכה ביום פיטר על המלחמה באוקראינה וכינה אותה כסימן להחלת סדר עולם חדש. הפרשן הגדיר את הביקור של הנשיא בשאר אסד כסימן לסדר החדש והדגיש כי ציר ההתקוממות מקבל על עצמו עריכה חדשה והופך למעצמה. גם בהקשר זה אמר כי רוסיה לא תצא מסוריה בגלל המלחמה באוקראינה. בין הנקודות החשובות של הרעיון להלן. הביקור שנעשה באמצע המלחמה באוקראינה מקבל משמעות עמוקה. הפרשן קנאד באשי התייחס לדברי המנהיג שהמלחמה במזרח אירופה היא חלק מסדר העולם החדש והגדיר את הביקור כסימן לסדר החדש כאשר מקור חדש לכוח באזור מתהווה. ציר ההתקוממות יכול לנצל את ההזדמנויות החדשות ולהפוך להוב חדש באזור. מבחינת הפרשן, משום שיש בין איראן לסוריה ברית הגנה אסטרטגית ובתנאים הלא יציבים באזור, הביקור לא נראה היה כביקור לא צפוי ומיוחד. המלחמה באוקראינה שינתה את המשוואות במדינות של המערב, ולמשל הפסקת האש של חודשיים בין סעודיה לבין תימן הייתה אחת התוצאות של המלחמה. משום שבמערב לא רצו שזרם הנפט ממזרח התיכון ישתבש. השינויים יצרו הזדמנויות חדשות למדינות ציר ההתקוממות כדי לחדש בעריכה שלהם ולהבין את התנאים החדשים. לרוסיה היה תפקיד מכריע בהתפתחויות בסוריה, אך המלחמה באוקראינה הפנתה את המבט שלה למזרח אירופה, לכן טבעי שסוריה תחזק עוד יותר את הקשרים שלה עם הרפובליקה האסלאמית באיראן כדי לשמור על המעמד שלה באזור. אך התחזקות הקשרים עם איראן לא אומרת שהכוחות הרוסים אמורים לצאת מסוריה. אחרי מלחמת 12 הימים בעזה התעמקו הקשרים בין חברי ציר ההתקוממות, ומשום ששיתוף הפעולה בין הציר זקוק לתאומים מדויקים יותר, אז סוריה תוכל לשחק תפקיד לוגיסטי ומועיל יותר בתחום. לכן צריך להחליף דעות על זה. קשר נוסף לביקור הוא סוגיית לבנון. מדינות המערב וחלק ממדינות ערביות פעלו שנים כדי לייצר אי-יציבות בלבנון. סוריה במהלך שנים ארוכות נתנה ערבות לביטחון בלבנון, אך אחרי המלחמה האזרחית שם יש להקדיש מאמצים רבים כדי להחזיר את התפקיד המסורתי הזה. לכן שתי הסוגיות, לבנון וההתקוממות האסלאמית בפלסטין, היו בין הנושאים החשובים שנידונו בביקור של אסד בטהרן. נוכחות הייעוץ של איראן בסוריה הייתה לטובת הציבור הסורי והובילה לביטחון באזור. אחרי הבחירות והתחלת תקופת פוסט-טרור בסוריה, גורמים סורים מעוניינים להפוך את השותפות הביטחונית לשותפות מסחרית עם איראן. גם לאיראן יש עניין לשחק תפקיד בתחום התעשייה בסוריה. הביקור של אסד הפריך את המזימות והשמועות של האויבים ביחס להשתתפות איראן בשיקום סוריה. עכשיו מובן שאיראן היא שותפתה המרכזית של סוריה בשיקום. ולבסוף, באירופה רצו להיחלץ מהשפעת ארצות הברית אחרי דונלד טראמפ ולקיים גוש עצמאי, אך המלחמה באוקראינה החזירה אותה בעל כורחה לחיקה של ארצות הברית ונאטו. המלחמה החלישה את אירופה. באירופה חשבו שיכולים בעזרת ארצות הברית להגביר את הלחץ על איראן, אך עכשיו הפכה עצמה תחת לחץ אנרגי מצד רוסיה. לכן נוצרה הזדמנות למדינות ציר ההתקוממות להציג את הגוש שלהן בעולם. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים. גם בחדשות של היום, מלך ירדן עבדאללה השני אמור להיפגש עם הנשיא האמריקאי ביידן בארצות הברית. הממשלה הישראלית של נפתלי בנט שרדה הצעות אי אמון של האופוזיציה. הרשימה המשותפת הודיעה בתוך כך כי ההצבעה בעד המשך הממשלה של בנט היא לא הייתה בעד הממשלה, אלא נגד נתניהו. אז אני מקרים עד כאן, תם שדרנו ליום, נשוב להשתמע מחר עד כאשר עד אז אנו מאחלים לכם האזנה הריבה וכל טוב. כאן קול דוד. Thank you.